שלום לכולם, השיעור שלנו היום הוא בנושא מראות הצובעות לפרשת ויקהל. כמו שאמרנו בעצם בשיעור הקודם, אנחנו הכרזנו בשיעור הקודם על חודש האישה, אמרנו שהשיעורים יהיו בנושא האישה היהודיה עד פורים, אז גם היום זה יהיה בעצם בנושא האישה היהודיה. אז בואו נתחיל. יש פסוק לא שגרתי בפרשת ויקהל. הפסוק אומר, תראו מקור א', שמות פרק למדי פסוק כף ב', ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו וכו'. מה זה ויבואו האנשים על הנשים? יכול להיות שזאת עברית תנכית שאנחנו לא כל כך מבינים, ובאמת תכף נראה שזה נכון, אבל עדיין צריך להבין מה זה. ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו, ומה הם מביאים? חך ונזם וטבעת וקומז, זה כל מיני תכשיטים של נשים, כל כלי זהב, וכל איש אשר הניף תנופת זהב להשם. כלומר, כל הרשימה עד כאן לא הייתה של איש, אלא של אישה. וגם איש שהביא, כן, שמים פה את הגברים בצד. מה זה הסיפור הזה? אומר הרמב"ן, בעבור כי הנדבה בתכשיטין היא מצויה אצל אנשים יותר, למה למי יש זהב, לגבר או לאישה? אצל מי יש את הטבעת, השרשרת, הצמיד, אצל מי? אצלם. אז מצויה אצל נשים יותר, אומר הרמב"ן, ופרקו נזמיהן וטבעותיהן מיד, ובאו תחילה. כלומר, כשהגברים הגיעו, אנשים כבר היו שם. הם השיגו את הגברים, כן? והאנשים אשר נמצאו להם, גברים שבכל זאת היה להם זהב, הביאו עמהם. כי טעם, ממשיך הרמב"ן ומסביר, כי טעם על הנשים, מה זה האנשים על הנשים? מה זה? על הנשים שהן היו שם בראשונה, והאנשים נטפלו להן, נטפלו בעברית של הראשונים, הכוונה היא, היו תפלים להם. כלומר, מה שהתורה רוצה להגיד זה, כמו שאומרים, על עולת התמיד, כן? כאילו, בנוסף, זה כאילו התפל. מי היה העיקר בתרומה פה? אנשים. ממשיך הרמב"ן ואומר, אנשים היו שם בראשונה, אנשים נטפלו להם, וכן נחה, כמו שכתוב ישעיהו, נחה ארם על אפרים. מה הכוונה? כי המלחמה היא לאפרים, וארם רק היה תפל אליו, ולא שתם על צון לבן, או כמו במדבר ב', ועליו מטה מנשה, כלומר נשמח אליו. העיקר זה הוא, ומנשה נשמח אליו. גם פה, אנשים הם העיקר, והגברים תפלים אליהם. אז זה האנשים על אנשים. הלאה. אומר הראש, לפי שבמעשה העגל לוקח מהן תכשיטיהן בעל כורחם. הרי למדנו פעם קודמת שאנשים סירבו לתת את התכשיטים שלהם בעגל. פשוט סירבו. והסברנו מאיפה הם מביאו את הכוח, מה האיזון הנשי וכו' וכו'. זה למדנו בשיעור הקודם. יפה כלבנה, ככה הוא נקרא. ונמצא באתר מי שרוצה לשמוע. בכל אופן, אומר פה הראש, במעשה העגל לקחו מהם בעל כוחם תכשיטים. ובמעשה המשכן סמכו בנתינה. לפיכך נתן להם בראש חודש כיום טוב. למדנו פעם קודמת שראש חודש, כל ראש חודש זה מתנה לנשים. הן צריכות להוריד מכמות המלאכה שהן עושות. כדי שזה יהיה ניכר שזה לא יום חול רגיל, כי ראש חודש הוא מתנה לנשים. ונראה לי, אומר הראש, דזהו, זה תוספת על השיעור הקודם, דזהו ראש חודש ניסן, א' ניסן, שבו הוא קם המשכן, נתנו להם ליום טוב. ואגב, אותו ראש חודש משמרות כל ראש חודשי השנה. מעניין. אז אומר לנו הראש, הראש חודש שהם קיבלו זה ראש חודש ניסן, אבל כיוון שקיבלו את ראש חודש ניסן, קיבלו את כל השאר. מאוד מעניין, ראש חודש ניסן. למה? תראה, זה יום הקמת המשכן, והם בעצם סרבו לעגל, וסמכו לבניית המשכן, באו ראשונות, הגברים אחריהם. אז כאילו הם בונות את השכינה בישראל, הם יודעות להגיד לא לעגל ולהגיד כן גדול למשכן. אבל בעצם, האם זה לא מעניין שהרי בעצם דיברנו פעם קודמת על מי זאת, מי זאת הנשקפה כמו שחר? ואמרנו שלנשים יש, מצד אחד הם מאוד בעניין של זאת, כלומר מציאות ארצית שהנה היא זאת, כן? שאפשר לתפוס אותה בידיים, הם מאוד מעשיות. ומצד שני יש בהם את בחינת מי, והזכרנו שזה המקום הנשמתי, שכל הזמן מקום בשמיים שנקרא בינה, בינה יתרה באישה גם, שכל הזמן בעצם שואל מי, כלומר כל הזמן מחפש ושואל איפה אור השם, ובעצם מנסה למשוך מן האינסוף אורות לתוך עצמו. אז בעצם מי זה הצד הנשמתי העילאי, וזאת הצד הארצי. הם מאוד מאוד במציאות הארצית, המעשית, אבל הם מאוד מהירות בכל המעשים שלהם באור נשמתי. ככה תיארנו פעם קודמת. זה יוצא מאוד יפה שבעצם ראש חודש ניסן זה קודם כל ראש חודש. מה זה ראש חודש? ראש חודש זה התחדשות. עכשיו, מאיפה באה ההתחדשות? ההתחדשות לתוך המציאות המעשית, הרי אין חדש תחת השמש. מאיפה מביאים התחדשות לתחת השמש? אומר הזוהר, אין חדש תחת השמש, אבל יש חדש מעל השמש, במקום שנקרא מי. אז בעצם אנשים שמושכות כביכול כל הזמן התחדשות נשמתית אל תוך המציאות הזאתי הארצית, כן? זה בעצם כוח ההתחדשות, וזה מתאים למה שלמדנו פה פעם קודמת על ההתחדשות הנשית וכו'. ושימו לב, הוא אומר לנו ראש חודש ניסן. עכשיו אני מזכיר לכם שראש חודש ניסן הוא לא רק יום הקמת המשכן, הוא גם ראש השנה למלכי ישראל, לא לכל המלכים, למלכי ישראל. כלומר שא' ניסן הוא ראש השנה למלכות בישראל. ומה תפקיד המלכות בית דוד בישראל? מי זאת? מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה? בדיוק זה. מי זאת? כלומר, מה פירוש? למשוך את אור הבינה הנשמתית לתוך הזאת המעשית המלכותית. וזה בדיוק מתאים לראש חודש, לאלף ניסן, להקמת המשכן, וכל זה קיבלו נשים במתנה. יפה מאוד. עדיין אנחנו מסתכלים על על הרשימת תכשיטים הזאת, ולהגיד שכאילו רק נשים... אז אם נשים הם העיקר והם בעלות התכשיטים, אז למה ויבוא האנשים על הנשים? מה הגברים עושים פה? אז שבכלל מי צריך אותה? שרק האנשים תבונה וזהו, מה העניין פה? זה, יש פה איזו אמירה. תראו בעל התורים, בשורה האחרונה במקור א', ויבוא האנשים על הנשים, כל הדיב לב הביאו, למה הבאתי את כל הפסוק, הרי הוא כבר מופיע, עושה מזה בעל התורים גימטריה, שהיא נראית שהוא עבד עליה, כן? הוא התאמץ עליה, אבל הוא רצה להגיד משהו, וזה העיקר. בגימטריה, אז איש ואשתו באים יחד. מה אומר כאן? אומר, ויבוא האנשים על הנשים, הם לא באו לבד. הם באו ביחד. הבעל והאישה באו ביחד, להביא את מה? תכשיטים של האישה. את מה אתה רוצה? תכשיטים יש לאישה? הם באו ביחד להביא תכשיטים. יש פה משהו, יש כאן משהו שצריך להבין אותו. בואו נמשיך הלאה. ראינו פה את רשימת התכשיטים, ואומרת לנו הגמרא בשבת, מקור ג', גמרא בשבת סמך דלת עמוד א', מספרת שאחרי מלחמת מדיין, הרי בנות מדיין, באו להחטיא את בני ישראל. והייתה להם מהצלחה מסוימת שגרמה לצרות צרורות לעם ישראל. ואז יוצאים להילחם, לנקום במדיין, בצו השם, קדוש ברוך הוא מצווה. אז אחרי שנוקמים במדיין, חוזרים אנשי החיל חזרה. ואז הם אומרים למשה, במדבר למד א', ונקרב את קורבן השם, איש אשר מצא כלי זהב, עצעדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז. כלומר, תכשיטי נשים. אמר רבי, כלומר, הבאנו מזה קורבן. אמר רבי אלעזר, אתה יודע מה זה חומז? זה דפוס של בית הרחם. כלומר, זה מין תכשיט במרכאות, שהם היו שמות את זה על אותו מקום. כלומר, זה יש ב... כן? אמר רב יוסף, יחי, אם כך, היינו דם תרגמינן, התרגום מתרגם את קומז, מכוך, למה? דבר המביא לידי גיחוך, רש"י מסביר גיחוך במובן של ליצנות. כלומר, זה תכשיט שהוא בעצם היה לכלוך, דבר מאוד לא נעים. אמר לרבא, למה אתה מביא לי תרגום? מגוף הידי קרש ממינה, מתוך גוף הפסוק, אתה יכול להבין כמה זה היה תכשיט לא בדיוק הכי נעים. איך? קומז, זה אומר זה נוטריקון, כאן מקום זימה. זה יופי של תכשיט. ואת זה, התורה אומרת שאת זה, אנשים הביאו למשכן, את הקומז הזה. מה זה? טוב, ממשיכה הגמרא שם, ויקצוף משה על פקודי החיל. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע. אמר להן משה לישראל, למה אתם רוצים להביא קורבן? מה קרה? שמה חזרתם לקלקולכם הראשון? מה, הייתם שם במלחמה? עוד פעם היה לכם משהו עם בנות מדיין? אמרו לו, לא נפקד ממנו איש, לא חס ושלום, אנחנו כולנו בסדר, אף אחד לא עשה שום דבר רע. אמר להם, אם כן, כפרה למה? בשביל מה אתם רוצים להביא קורבן? אמרו לו, אם מידי עבירה בפועל, כן, אם מידי עבירה יצאנו, מידי הרהור לא יצאנו, מיד ונקרב את קורבן השם. שימו לב איזה רמת נקיות. הם באים אומרים, תשמע, אנחנו ניקיון, צריכים ניקיות של מחשבה. וניקיון של מחשבה לא היה לנו שם, כי אתה רואה את כל הלכלוך של מדיין, ואת התכשיטים המלוכלכים שלהם, כן, וכו'. אז זה, אבל עדיין צריך להבין, כלומר, לכאורה, הם באים ואומרים לו, אנחנו רוצים לנקות את עצמנו אפילו מהירור עבירה. ובשביל זה במלחמת מדיין, הגברים מביאים את התכשיטים של בנות מדיין, בתור קורבן שיתיחו אותם, יהפכו אותם לזהב ו... אבל אנחנו חוזרים רגע אחד לבניין המשכן. הרי כשכתוב גם בבניין המשכן כתוב חך ונזם וטבעת וקומז, את מביאה קומז, תכשיט שאולי בא לך ממצרים, את מביאה אותו למשכן? כאילו, מה הולך פה? משהו פה לא מובן. אז בואו נראה אולי הצעה לפי אור החיים. תראו איתי מקור ג', אומר אור החיים הקדוש, וסידר הכתוב התכשיטים שהביאו להראות חיבת המתנדבים, להראות כמה מתנדבים הביאו באהבה, שלא רצו להביא אל הדבר היותר מעולה וחביב אצלם. נשים אוהבות תכשיטים, הם אוהבות תכשיטים. עכשיו היא מוותרת על התכשיטים שלה, כאילו, מה אחי, הגזמת. אז הוא רצה להראות איזה חביבות הייתה להם. הגם שעומדים לשבירה ולקלקל. הרי מה הולך משה רבנו לעשות מכל התכשיטים האלה? להתיך אותם ולהפוך אותם לגושי זהב. אז הוא הולך להרוס את התכשיטים היפים שלך, כאילו, איך את חיה עם זה? והן מביאות בשמחה. אז אומר אור החיים, אף על פי כן אהבה נפשם חיבת הקודש, מכל יקר ראתה עינם. מכל יקר ראתה עינם. כלומר, שהם בעצם, לכאורה אפשר לומר, שהתורה כשהיא מציינת את תכשיטי האנשים, למה היא מפרטת? הרי הקומז הזה, כשאנחנו נגיע למלחמת מדיין, אנחנו נגלה שזה לא הכי נעים הדבר הזה. אז מה, למה התורה צריכה לפרט לנו? תגידו, אנשים הביאו את התכשיטים. התורה מתחילה להיכנס, התכשיט הזה, התכשיט הזה, התכשיט הזה, בשביל מה? אומר אור החיים, בשביל להגיד לך, שאף על פי שאנשים חיבבו מאוד את התכשיטים, ועכשיו הולכים להרוס את התכשיטים האלה, להתיך אותם ולהפוך אותם לגושי זהב, כדי לבנות את המשכן, כביכול, אדרבה. הם כביכול שמחות בלוותר על התכשיטים שלהם, כדי לבנות את כלי המשכן. לכאורה בסדר, לא? לא כל כך. למה לא כל כך? אז בואו תראו איתי ביחד מקור נוסף בפרשתנו. כלומר, זה היה בפרשה שלנו. עכשיו בואו נלך למראות הצובעות, נושא השיעור שלנו, בפרשתנו, ופתאום אנחנו נגלה התייחסות אחרת לגמרי לתכשיטי אנשים. לא התייחסות של היא מביאה את זה, היא מתיחה את זה, והיא שמחה בזה, העיקר שהקודש יתעלה. אלא התייחסות אחרת לגמרי, ממש. בואו תראו איתי יחד אצלנו בחומש שמות, פרק למד ח', פסוק ח', זה בפרשה שלנו, פרשת ויקהל. ויעש את הכיור נחושת, ואת קנו נחושת, במראות הצובעות. מה זה המראות הצובעות האלה? צריך לראות איזה מין מראות אלה, ולמה נקראות צובעות. אשר צבעו פתח אוהל מועד. מסביר רש"י. אומר רש"י, בנות ישראל היו בידן מראות. חבר'ה, מי שיש לו ספקות, מראות הכוונה היא מראה. אתם יודעים, מחזיקים מראה, מסתרקים, מתייפים, מראה, מראה של אישה. אז בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. לא עיכבו, הביאו גם את המראות שלהם. והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע. הוא אומר מה? אני לוקח זהב, לך תדע, המראה הזאת, מה אתה רוצה שאני אעשה מנה, איזה כלי אתה רוצה? הרי היא מתייפה וכו', וזה הרי מביא את היצר הרע וכו'. מה אני צריך, מכלי של יצר הרע, אני צריך לעשות כלים למקדש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל. עכשיו שימו לב בבקשה למשפט הבא, הכל כך לא צפוי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכל. שמעתם? הקדוש ברוך הוא אומר לו, חביבים עליי המראות של אנשים, התכשיטים של אנשים, המראות האלה חביבים עליי מן הכל. אחי, זה לא אותו ראש שהיה קודם. קודם דיברנו על להתיך, לשבור, זה. פתאום הקדוש ברוך הוא נהיה פריק של מראות. מה קרה? צריך להביא את הדבר הזה, נכון? יש פה איזה עמקות. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא אומר, חביבין עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים, ככה הם ילדו ילדים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים, וככה היו מביאות ילדים. שימו לב הלאה, ונעשה הכיור מהם, למה הכיור דווקא? אז תעשה דברים אחרים, למה אני דווקא לכיור? שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו את שכינה לבעלה ונסתרה. מה פירוש? אישה סוטה. מאיזה מים משקים אותה? מים שלוקחים מן הכיור. נכון? אז כלומר, לכאורה, המים שלוקחים מן הכיור הזה, מהם עושים את המים שאישה סוטה שוטה כדי לברר אם היא עשתה דברים או לא. עכשיו, אישה סוטה, בואו נבין. אנשים חושבים שאישה סוטה זה כאילו איזה גבר פרנואיד, הוא החליט שאשתו לא בסדר, אז בוא נבין מה זה אישה סוטה. אישה סוטה זה אחת, שהיא הלכה התייחדה עם גבר זר, בעלה בא ואומר לה, תקשיבי, פעם הבאה שאני מטרה בך, אל תתייחדי עם הגבר הזר הזה. והיא הולכת ומתייחדת בעדים עם הגבר הזר הזה, כלומר, לכאורה, אף אחד אחר לא היה נותן לה יותר שום סיכוי. והיא באה אחר כך ויש לה סיפורים למה וכמה, והיא אומרת, לא עשיתי כלום. אז במצב הזה נתנו לה את האפשרות ללכת ולהוכיח שהיא בסדר על ידי מה שהיה אז, הנס ההוא שהיה אז במשכן, בבית המקדש, של מי סוטה. אז את המים של הסוטה היו מקבלים מהכיור. אז לוקחים את התכשיטים האלה, את המראות האלה של אנשים, ומהם עושים את הכיור. כי זה לשום שלום בין איש לאשתו. מתאים לנו שאיש ואשתו באים יחד גם, אבל לא מבינים, לא מבינים. מה, למה שהם ירצו את הכיור פה? כלומר, כן הבנו, ראינו שהקדוש ברוך הוא אומר שהמראות האלה חייבות עליו יותר מן הכל, כי עם זה הם הביאו ילדים במצרים, אבל בוא נראה את הרמב"ן. נראה את הרמב"ן, תראו מה הרמב"ן אומר על זה, וזה מחדד יותר את השאלה. אומר הרמב"ן, והקומה אז, כפי מדרשו, יותר נמאס. משה מאס במראות, נכון? עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הם חביבים עליי מן הכל. אבל הקומז יותר נמאס. הרי זה דיברנו, שזה תכשיט מגעיל, כן? אז לכאורה, את הקומז הוא קיבל, והמראות הוא חשב לא לקבל, אבל שם נתערבה כל הנדבה, אומר הרמב"ן. בסדר, הבאת את התכשיטים האלה, מתיחים אותם, וזה הופך להיות חלק מגוש זהב, ולא רואים אותו. מה הבעיה בכיור? למה הוא נרתע? אבל שיעשו כלי מיוחד מן התכשיט העשוי ליצר הרע, לא היה משה בוחר בכך. עד שנאמר לו כן, מפי הגבורה. אז מה אומר? אומר, תראה, יש הבדל בין שאתה מביא תכשיט, והוא מתערבב עם הכל הזהב, בהתחה, לבין שאתה מביא תכשיט שאין, אין דברים אחרים. הכיור כל כולו נעשה מהמראות הצובעות. אז כאילו, כשרואים את הכיור, יגידו, הכיור הזה מהמראות הצובעות, יצביעו עליו באצבע. לכן משה בהתחלה מאס. אחר כך התברר לו, שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, חביבים עליי מן הכל. ואנחנו עדיין לא מבינים למה חביבים עליי מן הכל. עכשיו ממשיך הרמב"ן ואומר, ולא ידעתי איך יתפרש לפי זה, אשר צבעו פתח אוהל מועד. אז את זה אנחנו ננסה להסביר אולי בהמשך. והיה נחושת המראות, ברשותו של הרמב"ן כמובן, כן? והיה נחושת המראות, נחושת כלל, ממורת ויפה מאוד. מוסיף הרמב"ן ואומר, הנחושת של המראות הייתה נחושת מאוד איכותית, מאוד מיוחדת, כן? ועל כן ייחד אותו מתחילה לכלי הזה. כלומר, אנשים ידעו, אתם מביאות את המראות, זה הולך לכיור. בסדר? אומר הרמב"ן, והאנשים בראותן כן, כשהם שמעו שהולכים לעשות את הכיור מהמראות שלהן, נאספות ובאות, צבאות צבאות, באו כולם בכמויות, לתת כולן מראותיהן, לעשות בהן כל הכיור וקנו. התלהבו. את הכיור הולכים לעשות מהמראות שלנו, הם התלהבו, באו צבאות צבאות. ממשיך הרמב"ן, וגם נכון הוא שהתכוונו בכך מתחילה. למה? מפני עניין הסוטה. סוטה, מה זה דבר שאנשים שמחות לשמוע שהכיור יבדוק אישה סוטה? ואומר הרמב"ן, והם קיבלו כן עליהן בשמחה, והתנדבו לתת בו כל מראותיהן. עד רבה, כן, הנה המראות, תשים את המראה שלי, שהיא תהיה בכיור. זה בודק אישה סוטה, אני רוצה. מה, בודק אישה סוטה? זה השמחה שלך. מה הולך פה? אנחנו לא מבינים מה קורה פה, נכון? צריך להבין. ומצד שני, כל הזמן מתנוססת מעל הסוגיה, האמירה של הקדוש ברוך הוא, שהמראות האלה חביבות עליו יותר מן הכל. זה לא משה רבנו אפילו, זה הקדוש ברוך הוא אומר, חביבות עליו יותר מן הכל. מה יש במראות האלה חביבות עליך יותר מן הכל? ומה האנשים מתלהבות אם הכיור הזה הולך לבדוק אישה סוטה? יש פה משהו, יש פה עמקות שצריך להבין אותה. אז תראו, בואו נלך רגע לציווי על עשיית הכיור. שאנחנו נמצאים בפרשת תרומה, שבהם נמצאים כל הכלים, לכאורה תכף נראה שלא כל, אבל לכאורה כל הכלים נמצאים בפרשת תרומה כבר. אבל יש כלי אחד, ותכף נראה שעוד אחד, כלי אחד שלא מוזכר שם. הכיור לא נזכר בפרשת תרומה. מתי נזכרים להגיד לנו כיור? פרשת כי תישא. תראו איתי אחד, מקור ה', שמות פרק למד, פרשת כי תישא, אומרת התורה, ועשית כיור נחושת, וחנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם המים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, זה בא לנקיות, לטהרה, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים, ולא ימותו. כלומר, הכיור הוא הכרחי, כי הם נכנסים למקום הקודש, ואתה צריך להיכנס נקי, נטלת הידיים, נטהרת מרביעית מים, מקור הטהרה, אין, אתה צריך להיטהר, אז זה מקור הטהרה. אבל אומר הספורנו, גם זה הכלי, מה גם תכף נראה, גם זה הכלי לא הוזכר למעלה עם שאר הכלים. הכיור לא נזכר בכלים של פרשת תרומה. למה? כי לא הייתה הכוונה בו להשכין שכינה במקדש, כי עניין הכוונה באותם הכלים כמבואר למעלה, כמו הארון, המנורה, שולחן לחם הפנים וכו'. לא, אולי אלא, אבל הייתה הכוונה להכין את הכהנים לעבודתם. אז זה לא כלי של השראת שכינה. הלאה. אבל מצד שני, הוא כלי שמכין להשראת שכינה. אומר הרמב"ן, מה העניין הזה עם קידוש ידיים ורגליים? ועל דרך האמת, על דרך הקבלה, הרמב"ן היה מקובל גדול, בעבור היות ראש האדם וסופו הידיים והרגליים. כי הידיים למעלה מכל גופו בהגביה אותן, והרגליים למטה. והם בצורת האדם רמז לעשר הספירות, שיהיה כל גופו ביניהם. אומר הרמב"ן, שאתה מרים ידיים, זה המקום הכי גבוה בגוף. אז עשר אצבעות שלך למעלה, ועשר אצבעות למטה. זה, כאילו הידיים מגיעות לשמיים הכי גבוה, אתה מגביע אותם למעלה, לכן כשנוטלים ידיים גם צריך להרים את הידיים גבוה, לגובה של הראש, כביכול גם הכהנים הרי נושאים כפיהם ומברכים את העם, יש פה סודות גדולים, לא יכולים להיכנס קבלה יותר מדי, אבל בכל אופן שמרימים את הידיים, אצבעות למעלה, ויש עשר אצבעות למטה, ברגליים, ובעצם הגוף באמצע, כביכול, האדם הוא צינור של משיכת שפע מלמעלה, עשר אצבעות למעלה, עשר ספירות, הגוף באמצע, ועשר אצבעות למטה, וזה בעצם הצינור, הידיים כלפי מעלה, הרגליים כלפי מטה, כל הגוף באמצע. אז לכן צריך לרחוץ את הידיים ואת הרגליים. למה צריך לרחוץ אותם? משום שבעצם תמיד איפה שיש את השפע הכי גדול, החיבור הכי גדול, אז שמה צריך לרחוץ. צריך לרחוץ ידיים כי הם שפע. צינור של שפע שמושך מלמעלה ומשפיע למטה, וצריך לרחוץ את הרגליים, כי הכהנים הרי היו הולכים יחפים, אנחנו לא הולכים יחפים, אז לא צריך. אז צריך לרחוץ את הרגליים? צריך לרחוץ רגליים? אז בשביל מה? בשביל שהמקומות האלה הם מקורות השפע. איפה שיש שפע, באות הקליפות להידבק. אז לכן צריך לרחוץ. ממשיך הרמב"ן, והרחיצה היא המצווה. המצווה זה הרחיצה. אבל הכיור, הכלי עצמו, ציווה בו להזמנה. כלומר, תשים שיהיה מזומן כיור, ואיננו מעכב ולא מצווה, זה לא מעכב, זה לא מצווה, זה לא חיוב. כי ביום הכיפורים, כהן גדול מקדש ידיו ורגליו, מקיתון של זהב שהיו עושים לכבודו. כן, יש שם קצת דיונים, לא ניכנס יום הממגים אל עמוד ב' ויש גם ירושלמי, אבל בכל אופן, כי ביום הכיפורים, כהן גדול מקדש ידיו ורגליו, מקיתון של זהב שהיו עושים לכבודו, לא מהכיור, אבל למדנו מן הכיור כי צריכה כלי. זה חתיכת כלי הכלי הזה, כל כך לא מובן. מצד אחד אומרים לך ככה, הוא לא נזכר ברשימה של פרשת תרומה, כי הוא לא כלי של השראת השכינה, אלא הוא הכלי של הטהרה כדי לקבל שכינה, ההכנה. מצד שני אומרים לך, מצווה לעשות אותו, אבל אתה לא חייב ליטול ממנו. הכהן הגדול ביום כיפורים נוטל מקיתון של זהב, אבל מזה ששמו לך את הכלי הזה של הכיור, אתה לומד שבשביל טהרה צריך כלי. לכן כשנוטלים ידיים, אי אפשר ליטול ידיים ככה, נטילת ידיים לאוכל, כן? נטילת ידיים של רוח רעה, אז כן אפשר לפתוח ברז ולעשות עם הידיים 1, 2, 3, 4, 5, 6. עיקר העניין על פי הרי הקדוש זה תומה כזאת שלא סובלת את הסירוגין, זה העיקר שמה. אז אתה עושה 6, אפילו בלי נטלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6 לסירוגין, בלי נטלה אפילו מתוך הזרם, אז זה יכול להספיק, דרך אגב, עדיף לא, עדיף עם כלי. אבל אם אין, זה יכול להספיק. לעומת זאת, נטילת ידיים של טהרה של אוכל, אתה צריך ליטול ידיים מכלי, מאיפה יודעים? מהכיור, כי יש, אם צריך כיור, אז צריך כלי, אז תראה מה זה. הכלי הזה הוא לא הכרחי, אבל ממנו לומדים שצריך כלי, והוא, אתה מצווה לעשות אותו, אבל הוא לא נמצא בפנים, בוא נע, הלו, מה זה הכלי הזה? יש פה משהו, צריך להבין את מהות הכיור. בואו נלך רגע אחד, כמו שאומרים, למחובר איתו בעניין הזה, שגם הוא לא נזכר בפרשת תרומה. הרי הספורנו אמר, גם זה הכלי לא הוזכר למעלה עם שאר הכלים. אז מי זה הכלי הנוסף? אומר פה, אומרת התורה, מקור ו' בשמות למד, פרשת תצווה, שזה גם לא בפרשת תרומה, אלא אחרי תרומה, ועשית מזבח מקטר כתורת. כלומר, פתאום נזכרים בפרשת תצווה, זה עוד יותר טוב מהכיור, כי הכיור נזכרים בכיתיסה, אבל המזבח הזהב פתאום נזכרים בפרשת תצווה, שצריך מזבח הזהב, עשית מזבח מקטר כתורת. אומר הרמב"ן, והנה מזבח הכתורת, מן הכלים הפנימיים היה, הרי מזבח הזהב היה בפנים, נכון? עם המנורה, עם השולחן ומזבח הזהב. ראוי שיזכירנו עם השולחן והמנורה שהוא מונח עמהם, אז למה הוא לא נזכר פה עשת תרומה? אבל הטעם, אומר הרמב"ן, להזכירו כאן אחר המשכן בכל כלה והקורבנות. למה אחרי הכל הוא מזכיר את מזבח הזהב? בעבור שאמר בתשלום הכל ונקדש בכבודי. כלומר, אתה צריך לתת כבוד, יחס של כבוד לכל ההתגלות שלי. ושכנתי בתוך בני ישראל. עכשיו, האמת היא אבל, שכבוד זה לא רק יחס של כבוד, אלא גם השראת שכינה. אז למה בדיוק הרמב"ן מתכוון? בואו נמשיך עוד קצת. אמר, כי עוד יתחייב להם שיעשו מזבח מקטר כתורת, להקטיר לכבוד השם. וזהו רז שנמסר למשה רבנו שהקטורת עוצרת המגפה, כי הקטורת במידת הדין, והוא מה שאמר בקטורת זרה אצל נדב ואביהו, ועל פני כל העם אכבד, שידעו כבודי כי לא יישא לפי שכם ויזהרו בכבודי. לכאורה מה הוא אומר? הוא אומר מזבח הקטורת, למה הוא נועד? להכנה נוספת, לקבלת פני שכינה, שבאה מתוך קודש הקודשים. כמו שהכיור עומד בחוץ, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והכיור מכין אותך להיכנס פנימה, אתה נטהר מהלכלוכים הגופניים, רחצו ידיהם ורגליהם, כן? אתה עכשיו נכנס פנימה, אתה עומד להיכנס פנימה, קח בחשבון, שים את הקטורת בכניסה. הקטורת היא כביכול מידת הדין היותר גבוהה, אולי נזכיר בהמשך מה הכוונה, ובעצם היא באה להגיד ונקדש בכבודי, אדוני, צריך להיזהר פה, כי פה אתה בן אדם שהולך בשר ודם, שהולך לזכות לגילוי שכינה, בבקשה תתנהג בהתאם. מי מכין אותך לזה? הקטורת. אז כביכול אנחנו רואים פה איזושהי הקבלה בין המזבח הזהב לבין הכיור. הלאה, אומר הראש, מי שככה, תראו את הראש, איך הוא אומר על זה בראשי תיבות, והוא ממש אומר את זה מפורשות, אומר הראש, קטורת, נוטריקון, קדושה, טהרה, רחמים, תקנה. קטורת זה קוף תת ריש תף. קדושה, טהרה, רחמים, תקנה. מכניס הראש, גימטריה, או ראשי תיבות ככה, אולי טיפה מעולצים, אבל בעצם הוא מלמד לנו את המהות. הוא אומר, הקדושה והטהרה, תקנה לך את הרחמים. כלומר, גם תפקיד הקטורת היא לקדושה. אבל כבר היינו בכיור, לכאורה כבר היינו בכיור בחוץ. נכון? אז צריך להבין את ההקבלה. עכשיו שימו לב, אנחנו שאלנו, כלומר, אומר המשך חוכמה, סליחה, אומר המשך חוכמה, על אותה שאלה ששאלנו קודם, למה המזבח הזהב לא נמצא ברשימה של פרשת תרומה, אז הסבר אחד עכשיו ראינו, כי הוא לא כלי של השראת שכינה, אלא הוא כלי של הכנה לקבלת השראת שכינה, מעין הכיור. לכן הכיור לא בפרשת תרומה, ולכן המזבח הזהב לא בפרשת תרומה, כי שניהם כלים של הכנה לקבלת השכינה. עכשיו אומר לנו המשך חוכמה, תירוץ נוסף, שממנו אנחנו לומדים הלכה נוספת בעניין מזבח הזהב, שעושה אותו שוב דומה לכיור. אומר לנו המשך חוכמה, קיימלן שהקטורת נקטר אף אם אין מזבח. גם הקטורת, כמו הכיור, שאתה יכול ליטול ידיים בכלי אחר, לא חייב בכיור, גם הקטורת לא חייבת את מזבח הזהב. וכמו דאמר רב בזבחים נונטט עמוד א', דמזבח שנעקר, מקטירים קטורת במקומו, באותו מקום של המזבח, בלי המזבח, ואינו, מזבח הזהב, ואינו רק למצווה, זה מצווה שהוא יהיה, אבל אם אין מזבח הזהב, במקום של מזבח הזהב, תקטיר את הקטורת. ולכך כתיב בתרדי, ישלים כל הדינים מן הכלים והבניינים המוכרחים להשראת הכבוד במשכן הקדוש, ולהורות דאין זה רק מצווה בפני עצמה. אז בעצם מה אומר לנו? שכמו שהכיור, הוא בעצם כלי, אבל לא הכרחי, אפשר ליטול ידיים בלעדיו. אותו דבר, מזבח הזהב הוא כלי, אבל אפשר לעשות את הקטורת בלעדיו. ובעצם, בגלל זה, סיבה נוספת, למה הם לא נזכרים בפרשת תרומה. אז אם ככה, יש לנו איזשהו חיבור פה בין מזבח הזהב והקטורת, לבין הכיור ורחיצת הידיים. עכשיו תראו עוד דבר, כי הכיור, ראינו אותו מאמרות הצובעות, ואמר לנו בעל הטורים, במרות הצובעות, וראינו שכביכול זה עניין של קדושת האישה, עם כל היופי וכל זה. מה קשור קטורת לאישה? תראו איתי ביחד את הזוהר, שמחבר גם את הקטורת לעניין של חיבור של איש ואישה. אומר הזוהר במקור זין, זוהר ויקרא למדלת עמוד א', על החטא של נדב ואביהו, שהקטירו מה שנקרא אש זרה, כן? ובני אהרון לא קריבו, הם לא הקריבו, בשעתה דשמן וקטורת משתכחי כחדה. הרי ביתיבו את הנרות יקטירנה. צריך תמיד שיהיה חיבור בין המנורה לבין הקטורת מזבח הזהב. למה? צריך להבין. אבל הוא אומר, בשעתה דשמן וקטורת משתכחי כחדה, כשהם נמצאים ביחד, זה הזמן להקטיר קטורת, אבל הם לא עשו את זה ככה. הם הקטירו קטורת בלי קשר למנורה. הלאה. ועוד, עוד דבר, דלא אינסיבו, שהם לא התחתנו. כל כך לא צפוי. כל כך לא צפוי, אה? נדב ואביהו לא היו נשואים, אומר הזוהר. זאת הייתה אחת הבעיות שלהם. הם לא היו נשואים. אתה מביא לי קטורת ואתה לא נשוי? מה יש? למה לא? חייבים להתחתן? אה? מה קרה? לא אינסיבו. אתה רוצה להביא קטורת? אדוני, אתה נשוי? מה אתה מביא לי קטורת? ואומר הזוהר ועוד, דלא אינסיבו, הם לא התחתנו. ממשיך הזוהר ואומר, והבו פגימין, וממילא הם פגומים, למה? דמן דלא אינסיב, מי שלא מתחתן, פגימו, הוא פגום. הבאנו כבר את הגמרא שאומרת, שהאדם לא נשוי, שרוי בלא טובה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא שמחה, ובלא ברכה זה שכינה. זה שכינה, להניח ברכה אל ביתך. אין לו אישה, איפה יביא שכינה בבית? הזכרנו שאישה מפרישה חלה, למה? אני רוצה להפריש חלה, מה יש? מה קרה? לא, אישה, למה אישה? זה מצווה של כולם. הפרשת חלה זה להכניס שכינה בבית, להניח ברכה אל ביתך, ביתך, אשתך, היא מביאה את השכינה, היא מפרישה חלה. אז השראת שכינה בבית זה האישה, אז הם היו פגומים, כי הם לא היו נשואים. אומר הזוהר, ולאו הוא כדאי להשתכחה ברכן בעלמא על ידוי. הם לא היו כדאים להימצא ברכה בעולם, מהקטורת, על ידיהם. למה? עלוי לא שריין, כל שכן על ידוי לאחרים, כלומר עליהם השכינה לא שרה, כל שכן שלא תשרה השכינה על ידיהם לאחרים. אתה נשוי? אתה לא נשוי. אז אתה בא להביא ברכה לאנשים אחרים? עליך הברכה לא נמצאת, איך תביא ברכה לאחרים? אתה צריך להיות נשוי? לא נשוי, אין ברכה, אין ברכה. מה, אתה הולך להביא קטורת בשמם? אתה תאיר את עם ישראל, תברך את עם ישראל? אתה לא נשוי בכלל. ממשיך הזוהר ואומר, דה הקטורת חביב הוא מכולה. עוד פעם, זוכרים בקיור? המראות האלה הכי חביבות עליי, פתאום גם בקטורת, הקטורת הכי חביבה. וחדוותה, שמחה, דה אילאין ותתאין של העליונים והתחתונים, זה הקטורת. הוא כתיב במשלי כף זין, שמן וקטורת ישמח לב. שצריך להקטיר את הקטורת כשיש את השמן, את המנורה. והם לא עשו ככה. אנחנו עומדים פה, באמת, אספנו לנו אוסף שאלות די גדול. איך אומרים, הגיע הזמן להתחיל לפתור את הבעיות, כן? אז תראו. יש התייחסות שאומרת, כביכול, נשים זה יצר הרע, כן? כמו מראות הצובעות, מראות האלה, תכשיטים של נשים, מראות, זה כאילו, לא רוצה להגיד את המילה, אבל כאילו, לא, לא טוב, לא טוב, זה יצר הרע, זה, כן? אומר לנו הרב קוק, תראו איתי יחד מקור חטא, מידות הראייה במידת הצניעות. מידת הצניעות, הרב יגאל, גורמת טובות רבות בעולם. ומתוך כך, היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם. הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על המין שהוא שונא נשים חס ושלום או שונא גברים, לא יודע, הוא מתרחק ועושה גדרים, כי מפני התכלית הכללי היפה. אומר לך הרב קוק, תשמע אדוני הנכבד, אתה לא בכיוון, אתה לא בכיוון. אתה התחלת את השיעור כשאתה חושב שכל הטוב שהביאו למשכן זה בזה שמשברים את תכשיטי האנשים, נכון? אז הגיע הכיור ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, את הכלי הזה אתה עושה רק מהמראות של אנשים. משה רבנו אומר לו, סליחה, לא נעים, אפשר לשאול משהו, כן, מראות, יצר הרע, התקשטויות, נשים, לא, לא מתאים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אלה חביבים עליי יותר מהכל. מה זה? כלומר, ההתייחסות ליופי של האישה, לקישוטים של האישה, לא רק שהיא לא התייחסות שלילית, אלה חביבים עליי יותר מן הכל, יותר מן הכל. כשאישה יפה לבעלה, יש לך דבר יותר יפה מזה? יש לך דבר יותר יפה מזה מאישה שמתקשטת ויפה לבעלה? הרי מראות הצובעות, מי עושה את כל הצבא הזה של עם ישראל? מי מרים את עם ישראל שיהיו ילדים, שיהיו פה גברים, שיהיו פה נשים, שיהיה פה עם? מי עושה את זה? הנשים האלה, הם אלה שעושות את הצבא היהודי. ואיך הם עושות את זה? עם המראות שלהם, עם ההתקשטות שלהם, עם היופי שלהם. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את הכיור, זה שמנקה מהיצר הרע ומהקליפות ומכל הדברים, אתה יודע ממה תעשה את זה? מהקישוטים של אנשים, ולא מהקישוטים הטבעות וזה, אלא מההתקשטות, מהמראה, זאת שהיא עומדת מולה ומסדרת את עצמה, מזה תעשה את הכיור שאיתו הכהנים מתקדשים כדי לעבוד במקדש, הייתי צועק יותר, אני רק חומל על האוזניים שלכם. זה פשוט מדהים, זה מדהים! עכשיו שימו לב כמה זה יפה, כמה זה יפה. אומר הרמב"ן, משה רבנו אמר להם, תקשיבו, הכיור הולך להיות מהמראות שלכם, ובכיור הזה יבדקו אישה סוטה. כל הנשים רצות להביא את המראות שלהם בשמחה, קח את המראה שלי, את המראה שלי, את המראה שלי. מה קרה? מה, אישה סוטה זה דבר כזה מוצלח? מה? תקשיבו טוב, אישה שרחמנה לצלן נחשדת, ולא סתם, כי היא התייחדה, למרות שהוא הזהיר אותה, הלכה התייחדה עם גבר זר, עניינים, דברים מוצקים, לא, כן? הסיפור, זה לא צחוק. האישה הזאת, איך בודקים אותה, אתם יודעים? במה בודקים אותה? במים של המראות הצובעות, מים שבאים ממה? אומרים לה, תשמעי, את... מה עשית עם היופי שלך? האם התקשת והתייפת לבעלך? או שהיא הלכת לאיזה גבר זר? איך נבדוק אותך? את יודעת איך? ביופי ובקישוטים של הנשים הצדיקות שהן יפות לבעליהם. בזה נבדוק אותך. בואי לכיור הזה. הכיור הזה עשוי כולו ממראות. מנשים מתקשטות, מיופי של נשים הוא עשוי, אבל נשים שהן יפות לבעליהן. אנחנו נבדוק אותך במה? בקדושה האדירה והעצומה שהיא הכי חביבה לפני הקדוש ברוך הוא, שזה נשים מתקשטות לבעליהן. זה מה שבודק את האישה הסוטה. אז הן באות בשמחה. למה הן באות בשמחה? כי בעצם הן עכשיו מתבשרות שכל אלה שחושבים שצניעות זה שנאת יופי של נשים, הם לא בכיוון. אומר לך הרב קוק, אחי, הצנוע, הצנוע האמיתי, כן? הוא מכיר שלא מפני השנאה למין הוא מתרחק ועושה גדרים. כי מפני התכלית הכללי היפה, שבאופן כללי הכל יהיה יפה, אבל זה לא שנאה לתכשיטים של נשים, שנאה להתקשטות של נשים. להפך. אישה מתקשטת? אומר הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי יפה שיש. אתם יודעים משהו? מי עשה את הקוקו? את התסרוקת הראשונה בעולם, אתם יודעים? מישהו פה יודע? מי עשה את הצמה הראשונה בעולם? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כשכתוב ויבן את הצלה בבריאת האישה, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך אמר לאישה, רגע, רגע, חכי שנייה, כלל את הצמות, סידר לה את הצמה, הצמה יפה, והביא אותה עם התסרוקת היפה הזאת. מזה לומדים שאסור לעשות נדמה לי צמות בשבת, אם אני לא טועה, כי זה כמו, בניין, כן? אז זה ואיבן, זה בניין, צמה, בניין. אז הוא כלל הצמה, הביא אותה, התסרוקת הראשונה בעולם. אתם יודעים, כשאני מלמד את זה, מה אני אומר? אומר, תראה, הרב קוק, שהוא היה בהקמת עוד השרון. הקימו את עוד השרון, קראו לה בשם שם ירחם, בהתחלה. לא יגיד מה השם, משהו של רומי. בקיצור, אמר להם הרב קוק, לא, מה אתם עושים? לא הקשיבו לו. קיצור, הגיע היום, שינו את השם, מהשם ההוא להוד השרון, יותר יפה מזה, הוד זה מידה של כהנים הוד. בכל אופן, כשהרב קוק מגיע שם להקמת הוד השרון, הוא מתחיל לחפור באדמה עם הידיים כדי לשתול עץ. עם הידיים, ככה, מתלהב וזה, וכולו אש. הוא גומר לשתול את העץ, אחד החבר'ה שם אומר לו, כבוד הרב, בסדר, ליטוע עץ בארץ ישראל, הבנו, מה? אתם יודעים, טוב שיש כאלה, כי אחרת לא היינו יודעים מה קרה שם. יש כאלה שאין להם חשבון, שואלים. קיצור, אומר לו, כבוד הרב, מה זה היה ההתלהבות הזאת? בסדר, לטועץ, מה? אומר לו, אדוני הנכבד, הדבר ראשון שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, זה והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. אני עושה עכשיו מעשה השם, ויש פה סוד גדול, אילן, מי שרוצה יראה בשיעור שלנו באורות חיים, השיעור על החרוב וזקן, שם קצת נכנסנו, מה זה אילן, שילוב הוויה עדנות, עניינים, נכנסנו. בכל אופן לענייננו, אם זה ככה, שמה שהקדוש ברוך הוא עשה בהתחלה בכבודו ובעצמו צריך לעשות בחרדת קודש, אז לכאורה איך צריך לעשות צמה? שאמא עושה צמה לבת שלה, איך היא צריכה לעשות את זה? בתלהבות! אותו דבר, לא? הקדוש ברוך הוא עשה התקלה לצמה, לא? ובכן רבותיי, יופי של נשים זה דבר נפלא, זה דבר קדוש, זה דבר עצום. ממה עושים את כל הצבא? ממה? כל היהודים, איך נולדים ילדים? נשים מתקשטות. אז הוא אומר לו, אדוני הנכבד, אתה תיקח את המראות, ואל תתיך לי אותם עם כלים אחרים. לא, 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 בקיור. אומר לו, בקיור? אולי אתה רוצה כלי אחר? אומר לו, לא, לא, בקיור. אומר לו, אבל הקיור זה לרחוץ, זה להיטהר. כן, אדוני הנכבד, מתרחצים ומתארים, אתה יודע במה? בשיא הקדושה. ומה השיא הקדושה? יופי של אישה מתקשטת לבעלה. לבעלה. בזה, בזה ניתרים ומתקדשים הכהנים, בזה נוטלים ידיים, ובזה גם כן תיבדק אישה סוטה. שבעלה יחשוד בה, יגידו לה, אנחנו נבדוק אותך. איך נבדוק אותך? ביופי של נשים נבדוק אותך. במראות של הנשים הצובעות. אז מה זה בעצם מזבח הזהב? אז שימו לב, יש מזבח, יש כאילו כיור שעומד בחוץ. רחצת ידיים ורגליים, זה טהרה גופנית. ויש בעצם את הקטורת בפנים, שזה כבר טהרה רוחנית. אדם צריך להיטהר גם רוחנית. והטהרה הרוחנית הזאת של הקטורת, לפני שאתה נכנס עוד יותר פנימה לקבל שכינה, או אפילו עומד בחוץ, אבל כבר נמצא בקודש לקבל השראת שכינה, תקטיר את הקטורת שהיא סימן של מידת הדין של זהירות בכבוד השם. עכשיו, אני רק אציין, לא יכול להיכנס פה לקבלה, מה שאמרנו, הם לא היו נשואים. הם לא היו נשואים. אז איך הם מקטירים קטורת? מה הבעיה? אמרנו עוד דבר שאומר הזוהר, הם הקטירו את הקטורת בלי שמן, בלי המנורה. ביתיבו את הנרות יקטירנה, מה העניין? אז אני נותן פה משהו קטן מתוך קבלה, משהו ענק מקבלה, אבל כאילו באופן מצומצם. לכאורה המנורה מייצגת את החוכמה, והקטורת שאמרו עליה שהיא מידת הדין מייצגת את הבינה. זה זוג, זה בעל ואישה. ביתיבו את הנרות יקטירנה. יש פה איזשהו זיווג של איש ואישה כביכול במידות השמימיות, כן? במידות השמימיות האלוקיות כמובן, יש כביכול חיבור של החוכמה עם הבינה. וזה כל כך מתאים, ואני עוד פעם, אני מדבר קצת צינית, אבל זה מתאים מאוד לאורות הקודש חלק ב' פסקה ראשונה, ששם הרב קוק מסביר שנדב ואביהו טעו. הם חשבו ששיא ההתגלות הנשמתית היהודית מגיעה רק עד הבינה. והם לא ידעו שנשמת ישראל עולה עד לחוכמה. הבינה זה ההרגשה הנשמתית, הנעימות, והם הרגישו נעימות. והם לא ידעו שזה צריך לעלות עד החוכמה, שזה בעצם ההלכה, ששם אין הרגשות, אין נעימות, יש רצון השם ושלום. אז בעצם הם הקטירו קטורת, שזה בינה, ללא בעלה, ללא המנורה. אז אני לא אכנס עניינים של זוהר, קבלה, אמרתי מה שאמרתי לטובת לומדי קבלה, וגם שהצלילים האלה, גם למי שלא מבין, מכניסים אותנו למקום של הבנה, שגם בנקיות הרוחנית, ואפילו עוד יותר מאשר בקיור, אתה צריך להיות נשוי. זאת הקדושה, זה ונקדש בכבודי. יש לך כל כבודה בת מלך? יש לך? אם עדיין אין לך, אז אתה לא ונקדש בכבודי. אתה כדי להיכנס, לקבל השראת שכינה, אתה צריך להיות נשוי. טוב, עכשיו יגיד לי מישהו, סליחה, אבל למה גם הכיור הוא לא כלי הכרחי, הוא רק מוכן ומזומן, אבל אפשר ליטול ידיים עם משהו אחר, וגם מזבח הזהב הוא לא הכרחי. הוא לא הכרחי, אפשר להקטיר את הקטורת במקום המזבח. למה שני אלה הם כאלה? עכשיו שימו לב, אולי כאן נציע מה שהרמב"ן אמר, אני לא יודע איך זה מתקשר לאשר צבאו פתח אוהל מועד. רבותיי, קדושת האישה, שאדם מתחתן וזוכה לקדושת אישה, תסתכלו באורות חיים על השיעור על אשת חיל, יש שם גמרא שאומרת, כל עוונותיו מתכפרים, כן? אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל השיעור ההוא, בוא נהיה בשיעור שלנו. בעצם כשאדם מתחתן עם אישה, זה הדבר שמקדש אותו, שמתהר אותו, שמכין אותו לקבל השראת שכינה, גם פיזית, גם בכל העניינים הגופניים, שזה הכיור, וגם רוחנית, טהרה תפיסתית, רוחנית, נקיות פנימית, נקיות מהרהורי עבירה, הם אומרים לו, הלוחמים, אנשי החיל שלחמו במדיין, אומר להם, למה כפרה? שוב עשיתם שטויות? אומר, לא, 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 רק הרהורים. הרהורים האלה, מה בן אדם צריך כדי לקוט הרהורים, כדי שהדמיון שלו יהיה נקי, כדי שהמחשבה שלו תהיה נקייה, כדי שההרגשות שלו יהיו נקיות, כדי שיהיה כלי ראוי לקבל שכינה, מה הוא צריך לעשות? צריך להתחתן. בלי זה, אין קדושה. לא קדושת גוף, שזה הכיור, ולא קדושת המחשבה, שזה הקטורת. עכשיו שימו לב, הקטורת, על פי הקבלה, העניין של הקטורת זה ללקט ניצוצות, כלומר כל מיני דברים רוחניים, כוחות רוחניים ותפיסות רוחניות שנפלו לכל מיני מקומות לא טובים. ואתה מלקט את הטוב ומוציא אותו מתוך הרע. מה הכיור עושה? אותו דבר, גם נטילת ידיים, מה אתה עושה? אתה מנקה את הקדושה של הידיים והרגליים מכל מיני קליפות שדבקו בהם. כלומר, הנקיות והטהרה זה התנקות מלכלוך. האם זאת עבודה שעושים אותה רק בבית המקדש? לא. ולכן זה לא כלי הכרחי. כי הכלים האחרים, שולחן לחם הפנים, הוא במקדש. מנורה, במקדש. ארון הברית, במקדש. מזבח הזהב, בכל מקום שאתה הולך. כיור, בכל מקום שאתה הולך, אתה ניגש, נוטל ידיים, מקווה, אתה ניטר, אתה מתקדש. בכל מקום שאתה הולך, אתה מלקט ניצוצות. מה, ניצוצות מלקטים במקדש? לך חוצה. לך למקומות שצריך ללקט אותם. לכן זה לא כלי, במובן הזה כדי להגיד לך, אף על פי שיש לזה פה מקום ויש כלי מזומן, אבל זה עניין שהוא מסתובב בחוץ. אשר צבאו צבאיות פתח אוהל מועד. הם יושבות על הפתח. הנשים הקדושות, היפות היהודיות שיפות לבעליהן, הן שומרות את הפתח. כלומר, הן שומרות מכל הקליפות, מכל הלכלוכים, מכל התומה שרוצה להיכנס. הן בעצם הכוח שנותן לאיש את העוצמה ללכת וללקט ניצוצות בצד הרעיוני, התפיסתי, המחשבתי, שזה הקטורת, וללכת וללקט בכלל, לעשות דברים מעשיים, שזה התיקון של הכיור והנקיות של הכיור. היופי הזה של האישה הוא קודש קודשים, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, על הקטורת חביב עליי, יותר מכל הקורבנות, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, המראות האלה, מכל מה שהביאו לך, הכי חביב עליי זה המראות, למה? כי מה העולם הזה נועד? בשביל הבית כנסת? או בשביל שהאור שבבית כנסת או בבית המקדש יאיר החוצה מהפתח אל המציאות שבחוץ? אז זה שיושב קבוע בבית המדרש ולא זז, אז הוא בחינת ארון, הוא בחינת מנורה, הוא בחינת שולחן לחם הפנים, אבל זה שיוצא החוצה, הוא לא מוכרח להיות, הוא לא כאילו קבוע, כלי שיושב כמו איזה... עומד קבוע בתוך הקודש. לא, הכלי לא הכרחי, למה? הכלי הזה, אתה יודע, יש לו הרבה נסיעות, הוא מסתובב בחוץ, הוא לא רק פה, הוא מטייל בעולם, הוא מנקה, הוא מטהר, הוא יוצא החוצה, אותו דבר הכיור, זה לא כלי הכרחי, למה? כי הכיור הוא לא כלי עומד כאן, זהו, המנורה היא רק כאן, אסור לעשות כמוה בכלל, אסור לעשות מנורה, אתם יודעים, אתה הולך בשוק פה הערבי, רואה מנורות ממתכת כאלה, כמו חנוכיות, עם שבעה קנים, אסור, זה עבירה, הלכות עבודה זרה. אסור, מנורה שבעה קנים ממתכת, אסור. אז זה, בכלל אסור לעשות אותה בחוץ, רק בפנים. בחוץ אסור. לעומת זאת, העבודה של הקטורת היא נעשית בחוץ. אשר צבאו, זה הצבאיות הישראלית של שם צבאות, פתח אוהל מועד, משמרות את הפתח. כלומר, כל הכניסה, כל החיבור שבין הקדושה אל החוץ, יושב על זה מבחינה פיזית, הכיור, מבחינה רוחנית, הקטורת. ושניהם קשורים לקדושת איש ואישה. כי מי שנותן את הכוח הזה, זה הקישוט והיופי של האישה הצדיקה היהודיה שיפה לבעלה. וזה חביב יותר מן הכל. בואו נראה לסיום פסקה ברב קוק, מקור ת', אורות הקודש ג'. אני רק מוכרח להגיד, אני לא אכנס יותר מדי, אני רק מוכרח להגיד אבל בקצרה, ראינו שיש את הידיים כלפי מעלה, אצבעות, ויש אצבעות כלפי מטה והגוף באמצע, נכון? עכשיו תקשיבו לביטוי, מראות הצובעות, שחררו קצת הראש, מראות, אל תסתכלו רק ראי, כן? מראות, מראות, מראות הלילה, מראות נבואה, מראות הצובעות, נכון? שם צבאות. אתם יודעים שהנביאים מקבלים את נבואתם משם צבאות, מהנצח והעוד. מראות הצובעות, זה ממש נבואיות. כביכול, תבינו עד איפה הדברים מגיעים. אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר, והוא צריך להיות נשוי גם. צריך להיות נשוי. אתה רוצה להיות אחד שהשכינה שורה עליו, אדוני? תתחתן. משה רבנו זה עניין מיוחד, ומשיח, דרך אגב, לא יפרוש מאשתו, כי הוא מתקן אפילו יותר ממשה רבנו. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בכל אופן, בוא נבין שכביכול מראות הצובעות, זה רומז ממש לגילוי הנבואי. שכביכול הגילוי הנבואי תלוי בקדושה הזאת של הנשים המתקשטות, אבל לבעליהן. בואו נראה לסיום מקור ת', אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ג' עמוד שנבב, הצדיקים המופלאים, לא כולם במדרגה הזאת, צדיקים גדולים מאוד, שאין עולם הזה תופץ אצלם מקום מצד גבוליו, שפלותו וצמצומיו. הם לא בעולם הזה במובן של הנמיכות רוח, של היצרים הנמוכים. דווקא הם מוקירים את העולם ומכבדים אותו, מפני שהם רואים בו עולם עליון, זיו טהור ממקור החיים. החיים. כשהוא רואה זוג צעיר, והוא רואה את האיש, כמה הוא שמח באשתו, ביופי שלה, הנה יש לו אישה, הוא לא מסתכל על זה יצרית. מה הוא רואה? הוא רואה את אור השם שיורד לארץ ומאיר פה בקדושה הזאת. מהבית הקדוש הזה ייצאו בעזרת השם ילדים, יהודים, טהורים, יאירו את העולם. ככה הוא מסתכל, זה צדיקים מופלאים, לא כל אחד במקום הזה. ממשיך הרב ואומר, ויופיו וטובו מתעלה בעילויים גדולים, והרגשת הנועם והיופי שבו, שבעולם, היופי, מתגדלת אצלם בגודל של קדושה ועדינות עליונה. כלומר, הם זוכים למדרגה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר על המראות, חביב אצלי יותר מן הכל. עד שאינם תמיד חיים, חיים מלאים שיש בהם כל שיקוי על השד של כל ההנאות האסתטיות. הם לא צריכים להבריח את האסתטיקה. עכשיו, אני אומר, זה לא דרך לכל אחד, זה צדיקים מופלאים. אבל כביכול, האסתטיקה, לא, אסור להסתכל על אישה, לא מדבר על זה, כן? אבל ההנאות האסתטיות אצלם, זה לא דבר שמפריע, להפך. המענגות את החיים במעלה עליונה מאוד. וחושיהם הרוחניים, אפילו ביחס לתוכן האסתטי הרגיל, בהכרת היופי שבמראות, שבשירה, שבסדר, שבמדינה ובמוסר, ושבכל ערך מתכפלים בכפלים אדירים, עד שהם הם אינם מקורות היופי והסידור בחיים. כלומר, לא רק שהם לא רואים את היופי כאויב, להפך, הם רואים ביופי את אור השם שמתגלה בכל היופי הזה. ואם אנחנו שואלים את עצמנו בסופו של דבר, המשכן הזה, מקום השריעת השכינה, איש ואישה באים יחד, למה? בסופו של דבר כל המשכן הזה כולו עסוק ביופי, מבחינת ההופעה שלו. כל הזמן עסוקים ביופי כזה ויופי כזה וזהב כזה וזה, אלא מה? שכל היופי הזה הוא כל כולו לחלוטי חלוטין כלי להתגלות אור השם. וככה צריכה להיראות האישה היהודיה, וככה צריך להיראות בכלל הבית היהודי, איש ואישה ביחד. חזקו ואמצו.